שני מכתבים נפסק ימים רבים בהמון טרדות. רואים בסוף תעמוד הדקרית. אוקיי, הנה אוחז דרך קצרה שתספיק לנבון כמוך. מיד הנה... הנה, כל המכתב הזה מדבר על המוסר בין ישראל לעמים. כמה נקודות בתורה שלכאורה יש איזה יחס כאילו לא הולם, לא הוגן, כביכול לעמים. זה העריך מאוד בנושא העבדות. בכלל עבדות אולי, לא רק בין ישראל לעמים, אלא גם בתוך ישראל. עכשיו על עוד כמה נקודות. בעניין דיני בני נוער, דשי ישראל באותו העם אשר בחר השם, בחר בו השם נאור גויים, יש לו זכויות מיוחדות, שלפעמים שצריך לקיומו או לתועלת הרשומת מעלתו, לוותר על איזה חוק מוסרי, גם זהו טובה כללית, שחוזרת באחרית על הכלל כולו. כלומר, יש לעם ישראל זכויות מיוחדות, אבל לא בגלל ה... יש לו איזה יתרון חיצוני, איזה רצון ככה לבלוע, אלא בגלל שיש לו מטרה. יש לו מטרה להעיר לכל העולם, אז לכן יש נקודות שיקבל העדפה. אמנם הגדרים כמה יש לוותר צריכים להגבלה תורית. לפעמים מקבלה או מתקנה. לפעמים גם בדברים מפורשים בתורה. כן, כמה לפעמים לוותר על החוק המוסרי. ברור שזה לא בלי גבול. בגבול. והנה, ההכרעה בין שיתוף הקניין המעביר קו של, על כוח הצדק של שלי שלי ושלך שלך, בין הגבלת זכויות כל יחיד ויחיד, זה אחד מהדברים הקשים שבעמקי משפט. כאילו, מה להעדיף, את השיתוף או את זכות הקניין? אני יודע שזה היה מחלוקת בין המערב למזרח, לשיטה הסוציאליסטית. שהשיטה הסוציאליסטית דגלה מאוד בשיתוף, קומונה, קומוניזם. כן, והשיטה הקפיטליסטית מאוד דוגלת בזכות הקניין הפרטי, שלא לקפח את זכויות הפרט, הרכוש של כל אחד. זה האבן יסוד, גם המשפטית וגם המוסרית, שכל אחד יצבור כמה שהוא יכול וכל אחד... משהו עבד עליו, וזה זה מגיע לו, ומשהו שכר בו, זה שלו. ולא צודק ללכת ולגבות ממנו כדי לחלק לכאלה שלא עבדו או משהו כזה. התפיסה הזו של אמריקה. הרוסים, לפחות אז, יותר בעניין של, של השיתוף. ברור שיש איזו נקודת צדק בשיתוף. יש גם נקודת צדק בזכות הקניין, שכל אדם הוא אדם בפני עצמו. יש לו זכויות. אז מה הגבולות? אז אומר הרב, הנה על הדבר הנאבד באמת אחרי התורה שחר הייאוש. כלומר, כוח השיתוף גובר בו על כוח הייחוד. מהשיקול האלוקי שווה בזה את כף המאזניים לצד הקומונה, שגם בה נמצא גרעין טוב. באמת, כאילו, נטילת מקום מאוד מסוימת, כן? אבדה לאחר הייאוש, זה כאילו שייכת למי שימצא. שים לב, זה לא לכולם, זה הרי למי שימצא. זה לא קומונה במובן הפשוט. אבל זה כן להדגיש, זה שיש צעד שם אמרנו, שכל הציבור רשאי ליהנות ממנו. אז מי שידמן, מי שיהיה שם. זה אבדה לאחר ייאוש. כאילו, לא מחזיקים את זה בחזקת הבעלים עד טיפת החומר האחרונה. לא. כי באמת הבעלות יש גבול. לא, הנכסים ששייכים בעולם, נמצאים בעולם, שייכים לכלל. בישיבה, באמת, תמיד... נגיד בבדיחות כזאת, נכון, הרבה פעמים אדם שואל, הוא רואה איזה צלחת כזה שנשאר בה קצת אוכל, אז הוא שואל אם זה פרטי, או שייך לציבור. אם זה שייך לציבור, אז הוא לוקח. אבל כדי זה אומר שאנשים חושבים שאם זה הציבור, כן? אם זה שייך לציבור, אז אני יכול לקחת. אבל כאילו, הכוונה שבאיזשהו מקום, יש גבול כמה אדם מחזיק את הממון שלו, ויש... יש איזו תפיסה נכונה שהמשאבים, מה שיש בכל העולם, שייך באמת לכולם. וזה שאדם מסוים זכה אפילו בדרכי קיין זה, זה נכון, אבל יש איזה גבול. אחד הגבולות זה מצוות אבדה. כלומר, הזכות באבדה, לאחר גירוש. למרות שתחשבו, לפעמים מישהו עבד על זה, מישהו התאמץ על זה, מישהו קנה את זה, וזה יהיה עכשיו אצל מישהו אחר. כלומר שגם כל המצוות הצדקה והמעשר, הם לא פחות אולי, מבטאים את זה. הנקודה הזאת ש... שיש לך גם משהו בהמון שלך משועבד לטובת לטובת הכלל, לטובת הציבור.
אבל זה לא סתם הכלל, זה כלל מיוחד. דווקא מי שחסר לו. אתה לא נותן לכל... אין לי חיוב לתת למישהו שיש לו כסף. יש חיוב לתת למי שאין לו. האבדה זה...
כן.
זאת אומרת, גם מישהו עשיר שמוצא את זה, אז גם כן זה שייך לו, לא פחות מאשר מישהו.
לא, באבדה זה לא מבטא את זה. האבדה מבטא משהו כללי, לא מצד הצורך. אלא שיש איזה גבול לבעלות של הקניין. יש צד שהממון שייך לכולם. אבל אני... יכול להיות מצב שהכל יאבד, מתחילים מחדש, כאילו. כולם חוזרים לזכות שווה. זאת אומרת שהמעשר והמעשרות של הצדקה וגם של הכהונה, מבטאים אולי באופן אפילו מחודד את ה... שניתן לדאוג את צרכי הכלל. זה לא, אני זה לא פלוני אלמוני, אני יכול להתחלף, מחר זה יהיה מישהו אחר. כאילו, הכלל דואג לכולם, ובין השאר לעניים, ואגב, זה גם דין בישראל וגם דין מקובל של מיסים, כל העניין של בבת הישרי, כל התקנות, כל ההתחייבויות של שותפים ושל בני עיר ושל בני חצר, שיש איזה צד משותף כזה, שיש צד משותף. יש צד שהממון הוא שלי, ויש צד שהממון הוא שלי כחלק מחברה. והזכות שלי מוגבלת לצרכים של החברה. באבדה זה אחד הביטויים. השיקול האלוקי ישווה בזה את כף המאזניים בצד הקומונה, שגם בה נמצא גרעין טוב. זה מה שהרב אומר לסוציאליזם. גרעין טוב. בדור שלו, בזמן שזה נכתב, אנשים נשאבו לזה, אתם יודעים, כמעט כמו הסיפור עם רב אשי, שאומר שהיה... הוא לפחות לא הרים את הגלימה כשהוא הלך לרץ אחרי עבודה זרה. אמר, מנשה אמר לו ככה, נכון? ורבה שאפילו היה רץ בלי. ככה רצו אז לקימוניזם. זה היה, לא יודע, יצריות כזאת, אבל זה היה להט. זה כבש את הלבבות. הרב אריאל מרמת גן, הרב יעקב אריאל, מספר ש... כן, הוא אומר, כאילו, גם אנחנו, אחד במאי, זה היה משהו, כאילו. בהתחלה בני עקיבא הייתה קצת סמוכה ל... העניין הזה, תורה ועבודה, העבודה זה היה הדגל שלהם. כולם צריכים לעבוד, כולם צריכים לעבוד משווה, קיבוץ, קיבוץ זה היה אידיאל, אידיאל הציוני, היה קיבוץ דתי גם. זה תפס. יש בזה גרעין טוב. כן. ובלא יאוש נתן מקום להכריע על ידו את יתרון השימוש לטוב ולצדק וכוח הרכוש. זה עוד לא התייאש, עדיין שייך לבעלים. הצד השני. כן, בין ישראל לישראל, המשפט הכללי הוא שהשימוש בכוח הרכוש הוא כערך שווה. כמובן, ביחס נערך כללי, שלא צריך להזדקק לדידוקי פרטים. אבל כן, כוח ההתייחדות עודנו פועל גם על האבדה. שכאילו, אצל ישראל המשפט הוא שהזכות של הבעלים בקניין שלו, הוא כנראה לא פחות חשוב מהאפשרות שמישהו אחר יזכה בזה. וכן, כוח התייחדות עודנו פועל גם על האבדה. העלים החזקה היא שכוח השימוש ברכוש זה, אבל אם החזקה היא שכוח השימוש ברכוש זה כשיהיה ביד המוצא יהיה יותר נאות לטובת כלל אנושיות באחרית מאשר יהיה ביד בעל האבדה, אז כבר מספקת לתביעת הצדק להכריע לצד הקומונה בשיתוף הכללי, גם כן באבידה עם בלדי יאוש, והוא איסור החזרת אבידה לגוי. כלומר, אצל ישראל יש תפיסה ששניהם שווים, המוצא ובעל האבידה, ולכן מכריעים לטובת המעבד, שעוד לא התייאש. כי השימוש שלו יהיה לא פחות חשוב מהשימוש של המוצא. אבל כשישראל מוצא אבידה של גוי, אז אנחנו אומרים שהוא יהיה ערך יותר גדול משהו לאבידה שהוא מוצא מאשר למעבד. אז לגזול, הוא לא מזכיר, אבל זה הכוונה, לגזול לא. גם אצל גויים יש זכות קניין, גם כשאנחנו עומדים מולם. אבל כשזה כבר יצא קצת מרשותו, שזה הרי המצב של אבדה, אז פה גובר כוח השיתוף. אנחנו חייבים פה הרב שני אידיאלים. אחד זה, שבכלל יש איזו סברה שלו, הכל לגמרי שלך. וחוץ מזה, השאלה גם למי זה מגיע. כלומר שזה הגיע ליד ישראל, שהוא מתעסק בזה כחלק ממה שישראל בעולם. אז יש פה איזה יתרון. שלולי הדעה הכוללת של רדיפת הצדק הרחוק, שזה המטרה של ישראל בעולם, לא ידעי שלא היה נאסר להחזיר אבידה לגוי, כי אם היה נכנס בכלל חיוב, שהיה חובה להחזיר אבידה לגוי. כלומר, זה לא אישי, זה לא שאנחנו נהנות מזה, כן. לא נתבוא החכמים והנביאים לימות המשיח, לא כדי שישלטו בעולם, אומר הרמב״ם, כן. לא כדי שיהיה לנו עוד כסף, כן. אלא זה להזכיר לנו, כאילו, שאנחנו, לפעמים נבוא לעצמי על הדברים האלה, שכל כך אנחנו נוטים לוותר, אז לפעמים התורה הייתה צריכה קצת להדגיש, שקצת נרבה את הזכות שלנו, שלא נלך לקצה השני, כי הנטייה הטבעית שלנו, הנה מלכי ישראל, מלכי חסדים. וכן, בכל מקום שיוכל של שמיים להתקדש, מדושת שמיים היא באמת ילדי הכרה באה מן החוץ, שכוחה של תורה פועל כל כך על פרטי האישה, פרטי אישי האומה, לוותר מזכותיהם פרטיות בשביל כבוד הכלל שהיא בעצמה מידה משובחת מאוד, כן, איפה שיש קידוש השם בהשבת אבדה, ואז זה גוף הקידוש עם שמיים, שגם מבחוץ רואים כמה כל יחיד תורם מוכן לוותר בשביל האידיאל של עם ישראל, שהיא עצמה משובחת מאוד, אז כבר הדבר חוזר לעצמיות חיובו, ואחרי שלום זה הוא מיוסד על עומק האמת מצידי צדדים. ברגע שזה קידוש השם, אז משמע קצת ברב שזה לא רק קידוש השם, אלא גם חוזר את מצוות השבת אבדה קצת, לפחות במובן המוסרי שלה. כי כיוון שכבר התפקיד הכי טוב שאני כישראל יכול לעשות זה להשיב לו ולקדש עם שמיים, אז עם אלה גם הזכות הפרטית שמתבטאת בזה חזרה להיות. לכן מה שאמרו שמשום דרכי שלום לא לגזול, או משום דרכי שלום לפעמים יש מצב שראוי להשיב אבדה, זה מקום כנראה שזה יכול להתפרסם. אז זה לא סתם משהו מלאכותי רק כדי שלא לא נעים וזה, אלא זה מבטא שיש פה נקודה מוסרית גם להשיב להם, אלא יש נקודה מוסרית אחרת שגברה. אבל ברגע שיש את השיקולים של אחרי שלום או קידוש השם, אז היא חוזרת למקומה. כאילו רב פה מדגיש שכל מה שנזכר ביחס לגוי משום דרכי שלום זה לא מלאכותי. זה משהו עצמי. טוב, הזמן יגיע.